סימן ש"ז סעיף כ"ב. השולחן ערוך בסעיף כ"ב ממשיך לעסוק בעניין של אמירא לעכו"ם. נלמד בעזרת השם שכל דבר שהוא משום שבוס לא יגוזרו אולוב בין השמושויס. כל דבר שהוא אסור רק מדרבנן, חז"ל לא העמידו את דבריהם על בין השמשו של שבת כאשר מדובר על דבר מצווה או על מקום דחק. כאשר מדובר על דבר מצווה או מוקו עם דחק, חז"ל לא העמידו את דבריהם והתירו שבוס בבין השמושויס, ובכללם גם אמירא לעכו"ם. אמירא לעכו"ם מותרת בבין השמושויס כאשר האמירה נצרכת לדבר מצווה או במוקו עם הדחק. דבר נוסף שנלמד בעזרת השם, שכשם שאמירה אסורה, גם רמיזה אסורה. לא רק אמירה מפורשת לגוי שיעשה מלאכה בשבת אסורה, אלא גם רמיזה לגוי שיעשה מלאכה בשבת גם היא אסורה. אבל רק רמיזה ישירה, רמיזה בדרך ציווי. אבל רמיזה שלא בדרך ציווי מותרת. דהיינו, אסור לפנות אל הגוי ולרמוז לו שיעשה מלאכה בשבת. אסור גם לומר לו, אסור לומר לגוי בשבת, תקנח חותמך. שעל ידי זה הוא יבין שהוא צריך להסיר את הפחם שבראש הפתילה, שבראש הנר. בראש הנר יש פחם, הפחם מחשיך את אור הנר, הנר לא מאיר היטב כאשר יש פחם בראשו, אז הוא אומר לגוי תקנח את חותמך, והוא מתכוון לומר לו שיסיר את הפחם שבראש הנר. הדין הוא שזה רמיזה, שזה נחשב הדבר כמו רמיזה בדרך ציווי, והיא אסורה בשבת. אבל מותר לומר לגוי רמיזה שלא בדרך ציווי. דהיינו, מותר לומר לגוי בשבת, הנר אינו מאיר יפה. מותר לומר לגוי בשבת, אני לא יכול לקרוא. והגוי יבין מתוך הדברים שצריך להסיר את הפחם שבראש הנר, כדי שהנר יאיר היטב. כי מדובר כאן לא ברמיזה בדרך ציווי, אלא ברמיזה שהיא לא בדרך ציווי, והיא מותרת בשבת. כמובן, צריך לומר שמדובר כאן באופן כזה, שהוא לא נהנה ממלאכס עכו"ם. כי הנאה ממלאכס עכו"ם בכל מקרה אסורה בשבת. אז לכן, מדובר כאן באופן כזה שהוא יכל לקרוא גם ללא הסרת הפחם מראש הנר, או משום שהיה שם נר אחר, או משום ש... הנר מאיר גם בלי שיסירו את הפחם מראשו. בכל מקרה, הוא יכל ליהנות מאור הנר גם ללא מלאכס או עכו"ם. הוא גם יכל ליהנות מאור הנר. אז לכן, מצד דין הנועה, אין כאן הנועה, כיוון שגם ללא מלאכס העכו"ם הוא יכל ליהנות מאור הנר. מה יסלוח למימר? יש דין שאסור לומר לגוי שיעשה מלאכה. אני לא אמרתי לגוי שיעשה מלאכה. אני רק אמרתי, הנר אינו מאיר יפה, והוא הבין שהוא צריך להסיר את הפחם. נקרא את הדברים. אומר השולחן ערוך בסעיף כ"ב, כל שבוס דרבנן מותר בין השמשות לצורך מצווה, כגון לומר לאינו יהודי בבין השמשות להדליק לו נר, או דהיינו דבר שחז"ל, דבר שאסור מדרבנן, חז"ל לא גזרו עליו בבין השמושויס. נעבור לדברי הרמ"א, כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת, אסור לרמוז לו לעשותו. לא רק האמירה עצמה אסורה, אלא גם רמיזה, גם היא אסורה. אבל המשתבר מוסיף כאן, ועל כן, אסור לומר לאינו יהודי שיקנח חותמו כדי שיבין שיסיר את הפחם שבראש הנר. אבל כשאומר את הרמיזה לאינו יהודי שלא בלשון ציווי, כגון שאומר הנר אינו מאיר יפה, או כגון שאומר איני יכול לקרוא לאור הנר שיש בו פחם, ושומע אינו יהודי ומתקנו, אז מותר. כי הרמיזה לא הייתה בדרך ציווי, תקנח חותמך, אלא שלא בדרך ציווי. הנר אינו מאיר יפה כי יש פחם בראשו, ואז מותר. אבל בכל מקרה, אומר המשנה ברורה, צריך לומר שאין כאן איסור מחמת הנועה ממלאכס עכו"ם. אני אקרא את המשנה ברורה. ואין לאסור מטעם שנהנה ממלאכה שעשה אינו יהודי בשביל הישראל בשבת, דאין זה הנאה כל כך, דגם מקודם היה יכול לקרוא על פני הדחק לאור הנר. אז לכן מצד הנועה ממלאכס עכו"ם זה לא נחשב להנאה, כי הוא יוכל להסתדר גם בלי מלאכס עכו"ם, ומה שנשאר כאן זה רק עצם האמירה, אבל האמירה נעשתה שלא בדרך ציווי, וברמיזה שלא בדרך ציווי, אין איסור אמירה וגם אין איסור הנאה. נמשיך להלכה נוספת. אומר הרמו, אינם יהודים המביאים תבועה בשבת לישראל שחייבים להם, והישראל נותן לו מפתחו לאוצרו, ואינו יהודי נותנו לשם, ומודדים ומונים. יש מי שמתיר משום דינו יהודי במלאכת עצמו עוסק ואינו של ישראל, דהיינו. הגוי היה חייב תבועה ליהודי. מתי הגוי הביא את התבועה שהוא חייב ליהודי? הוא הביא לו את זה בשבת. היהודי מותר לו לתת את המפתח לגוי שילך וימלא את האוצר של היהודי בתבועה. היהודי עושה את זה לצורך ישראל. התשובה היא זה לא לצורך ישראל. כי רק ממתי התבועה תהיה של היהודי? רק אחרי שימדדו את התבועה, אחרי שהתחשבנו ביניהם כמה תבועה הוא נתן לו, רק אחרי שיעשו את כל הפעולות הללו, אז התבועה תהפך להיות של היהודי. אבל לפני כן התבועה של הגוי. ממילא כאשר הגוי ממלא את המחסן של היהודי בתבועה, הוא עוסק עדיין בתבועה שלו עצמו. אז לכן אין בזה בעיה של הנועם ממלאכס אקום. או של אמיר אלי אקום. מקרה נוסף. וכן, אינם יהודים העושים גבינות בשבת, והישראל רואה, ויקנה אותה ממנו. ישראל צריך לעמוד בשעת עשיית הגבינה או בשעת חליבת הבהמה, כי אחרת החלב לא כשר. נמצא אם כן שאינו יהודי חולב את הבהמה, או עושה גבינה בשבת, והישראל עומד ומשגיח שמה, הווה אומר שבשביל מי נעשים הגבינה והחלב? בשביל היהודי. בכל זאת מותר. כי כל עוד שזה לא הגיע לרשות הישראל, זה של הגוי. הגוי מתעסק בשל עצמו, כדי שיהיה לו גבינה שיוכל למכור אותה ליהודי. אז אף על פי שהישראל עומד ומשגיח על הפעולות של הגוי, אין בזה איסור. זה לא נחשב שהגוי עושה את זה לצורך היהודי, הוא עושה את זה לצורך עצמו, כל עוד שהגבינה או החלב לא נקנו ליהודי. הנקרא שוב, וכן, אינם יהודים העושים גבינות בשבת, וישראל רואה, ויקנה אותה ממנו, מותר, למה? דה מכל מקום, אינו יהודי עדיין את נפשי כעוביד. ואף על פי שהישראל עומד בעדר חודש או חודשיים, ועדיין למוחרום לישראל כעוביד, גם מותר. כי בינתיים, הגבינה והחלב של הגוי, אלא שהוא מתעתד למכור אותם לישראל, ולכן אין בעיה. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן שינחת, סעיף א', סימן שינחת עוסק בעניין מוקצה. מה הסיבה שחזל גזרו על איסור מוקצה? המשתבר בהקדמה מביא כאן את דעת הרמב״ם, מפני שאם חז"ל לא יאסרו מוקצה, אז אדם יתעסק בשבת בכל מיני כלים, והוא יתבטל ממנוחת השבת. יתבטל מה שנאמר בתורה למען יונוח. הרייבת, כך מביא המשתבר, מביא שלכן חז"ל אסרו טלטול מוקצה, כדי שלא יבוא לידי הוצאה, כדי שלא יבוא להוציא כלים מרשות לרשות. הסעיף הראשון בסימן שינחת עוסק בעניין מוקצה מחמס חסרו עם כיס. מה הכוונה? כל כלי שאדם מקפיד עליו, כל כלי שמלאכתו היא מלאכת איסור, ואדם מקפיד עליו שלא להשתמש בו אלא למה שהכלי מיועד, הדין הוא שהכלי הזה נחשב למוקצה מחמס חסרו עם כיס. כגון, סכין של שחיטה, סכין של מילה. אדם לא לוקח סכין של שחיטה לחתוך בזה ירקות. אדם לא לוקח סכין של מילה כדי לחתוך בזה שאר הדברים. הדברים, מחמת שהסכין של השחיטה והמילה הם סכינים יקרים, אז הם מיוחדים רק לתשמישם, לא לדברים אחרים. אז זה נחשב למוקצה מחמס חסרו עם כיס. כיוון שאדם מסיח ומקצה דעתו מהטלטול של אותו כלי. ואסור לטלטל אותם בשבת בכלל, לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. זה מוקצה חמור. נקרא בפנים. כל הכלים ניטלים בשבת. גם מוסיף המשתבר, גם כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו בשבת, לצורך גופו ומקומו, כמו שנלמד בעזרת השם לקמון בסעיף ג', אבל כלי שהוא מוקצה מחמס חסרו עם כיס, דהיינו, כלי שמיועד למלאכה מסוימת, ומחמת עדינותו או חשיבותו של הכלי, לא משתמשים בו לדברים אחרים, אז הדין הוא שהוא מוקצה מחמס חסרו עם כיס, הוא מופקע מטלטול, הוא מופקע מתשמיש אחר. ממילא אסור לטלטל אותו גם לא לצורך גופו ומקומו. כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמס חסרו עם כיס, כגון סכין של שחיטה, סכין של מילה, איזמל של ספרים, סכין של סופרים שמתקנים בהם הקולמוסים, כיוון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטל אותם בשבת, בכלל. אפילו לא לצורך מקומו, לצורך גופו. ואפילו תחובים בן אדן עם שאר סכינים. אז הייתי חושב, כיוון שהוא עירב את הסכין היקר הזה עם שאר סכינים, הוא מגלה בדעתו שהוא לא מקפיד עליו, קומה שמלון שלו, הוא מקפיד על זה. המשתבור מביא כאן, מה הדין? אדם שלא מקפיד. יש כאן כלי מסוים שבדרך כלל אנשים כן מקפידים אליו, סכין של שחיטה, סכין של מילה. הוא לא מקפיד, הוא גם יכול לחתוך לחם בסכין של השחיטה. אז המשתבור מביא כאן בסעיף קטן ווב, ואם הוא אינו מקפיד, לא יהווה לדידי מוקצה מחמס חסר אין כיס. לא נאמר בוט לא דייטו אצל כל אדום. כלפיו זה לא מוקצה מחמס חסר אין כיס. והוא הדין לקורנס של בסמים שמקפידים עליו שלא יתלכלך. הדין הוא שהוא מוקצה מחמס חסר אין כיס. והוא הדין כלים המיוחדים לסחורה, הוא מקפיד עליהם. כלים שמיועדים לסחורה. אדם מקפיד עליהם שלא להשתמש בהם שום תשמיש. אז הם מוגדרים כמוקצה מחמס חסר אין כיס ואסור לטלטל אותם בכלל, גם לא לצורך גופו ומקומו.